Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 177, סטאקסנט, הווירוס שפגע בתוכנית הגרעין האיראני. חלק. כפי שסיפרתי לכם בפרק הקודם, הספר השלישי שכתבתי היה קרב מוחות על ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב. לכתוב ספר שלם זה אף פעם לא קל, אבל הפעם נתקלתי בקושי חדש לגמרי. תופעת לוואי בלתי צפויה. פרנויה. כחלק מהתחקיר לספר, נכנסתי לאינספור אתרי אינטרנט שהדרך היחידה לתאר אותם היא מפוקפקים. פורומים של יוצרי וירוסים, אתרים שמפיצים וירוסים וכיוצא בזה. אני זהיר ונקטתי בכל אמצעי ההגנה הדרושים כדי לא להידבק בעצמי בטעות בווירוס כזה או אחר, אבל למרות הזהירות, תמיד היה אצלי החשש שאולי פספסתי משהו, אולי בכל זאת הצלחתי להדביק את המחשב שלי באיזה וירוס. התוצאה הייתה סוג של פרנויה. בכל פעם שמשהו היה קצת לא בסדר במחשב שלי, מיד שאלתי את עצמי אם לא מדובר בווירוס. הגלישה באינטרנט איטית? אולי זה וירוס. תוכנה כלשהי הפסיקה לפעול? וירוס. הדיסק הקשיח פעיל קצת יותר מדי? 100% וירוס. הרגשתי כמו היפוכונדר שכל דקירה קטנה בחזה היא עבורו התקף לב פוטנציאלי. מדוע אני מספר לכם על חוויותיי המפוקפקות כסופר? מכיוון שאני מאמין שברגעים אלה ממש, כמה אלפי קילומטרים מאיתנו, אולי בתוך בונקרים עמוק באדמה, יושבים טכנאים ומתכנתים איראנים מול המחשב שלהם וחווים את אותה הפרנויה ממש. מדוע? מיד תבינו. הפרק בחסות מדולה, המספקת שירותי השמה בתחום ההייטק.
הלו.
היי כנרת, מה נשמע?
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
אני מתאוששת מהחמרמורת של הקריסמס.
כנרת
היא המייסדת של מדולה, ושלפתי אותה מהמיטה עם ההנגאובר כדי לשמוע ממנה מדוע תחום אבטחת המידע הוא אחד התחומים המבוקשים ביותר כיום, והשכר בו גבוה מהשכר הממוצע בהייטק.
החברות היום, הפוקוס שלהם זה על מחלקות הסקיורטי. אז זאת אומרת שכל התקציבים של החברה, הפוקוס, הלייט, זה שם. מי שנכנס למחלקות האלה יכול לצמוח משם לכל כיוון אפשרי. יש שם את התקציבים הכי גדולים, את החופש פעולה הכי גדול, את הטכנולוגיות הכי מתקדמות, קצה חוד החנית הטכנולוגי, זה זה.
כנרת סיפרה לי איך הגיע לפני מספר שבועות למחלקת אבטחת מידע בחברה כלשהי, וגילתה שכל חברי הצוות הם גיוסים של מדולה. הפתעה נעימה, אבל אולי לא כזו הפתעה. מדולה מובילה בארץ בתחום הסקיוריטי.
אנחנו מגייסות באופן בלעדי לסקיוריטי אינוביישן לאב שפותחים בישראל, שאין שני לו, ואנחנו עובדות מול חברות סטארט-אפ סייבר הכי הכי חזקות בארץ, שגייסו עשרות מיליוני דולרים. אז בעצם האופורטוניטי להגיע דרכנו למשרות הסקיוריטי הכי טובות זה פה.
אז אם יש לכם ניסיון בתחום אבטחת המידע, או אם אתם רוצים להשתלב בו, מדולה שם בשבילכם. שלחו את קורות החיים שלכם לכנרת, K-I-N-N-E-R-E-T, את medula.co.il, או בקרו במדולה, medula.co.il. בחלקו הקודם של הפרק הצגתי בפניכם את סטאקסנט, תוכנה זדונית ששינתה את פני עולם אבטחת המידע לאחר שנתגלתה בשנת 2010. סטאקסנט היא לא וירוס במובן הרגיל של המונח, אלא סוג איום אחר וחדש, APT, ראשי תיבות של Advanced Persistent Threat. ייחודו של ה-APT על פני וירוס רגיל במרכאות ניכר בכך שהוא איום ממוקד, מעין טיל מונחה שנועד לפגוע במטרה אחת בלבד או בסוג מסוים של מטרות. תיארנו כיצד נתגלה סטאקסנט במקרה על ידי חברת אנטיווירוס קטנה בבילרוס ועל ההלם והחרדה שאחזו באנשי ענף הבקרה התעשייתית כשנחשפו מימדיו האמיתיים של האיום. סיפרתי גם כיצד ניצלה סטאקסנט פרצות אבטחה לא מוכרות במערכת ההפעלה Windows וסיסמה סודית בתוכנה של חברת סימנס הגרמנית כדי לחדור למערכות בקרה במפעלים תעשייתיים. עניין אחד לא הועלה בפרק הקודם והוא מטרתה של סטאקסנט. מי הייתה מטרתו של הטיל המונחה הווירטואלי הזה? זו הייתה שאלה שהטרידה את מנהלי מפעלים תעשייתיים בכל רחבי העולם. הניתוחים הטכניים שיצאו לאור בחודשים שלאחר גילויה של סטאקסנט הבהירו לכולם שמדובר בתוכנה זדונית מתוחכמת ומסוכנת מעין כמוה, אבל אף אחד מהניתוחים האלה לא הצביע על זהותו של הקורבן הפוטנציאלי. אלפי לקוחות השתמשו בציוד בקרה תעשייתית מתוצרת סימנס. האם כולם מטרות או רק חלקם? רלף לנגנר הוא איש אבטחת מידע ובעליה של חברה קטנטונת בתחום הזה. שלושה אנשים בסך הכל, כולל אותו. תחום ההתמחות שלו הוא אבטחה של מערכות בקרה תעשייתיות, ולכן כששמע על סטאקסנט, סקרנותו התעוררה כמעט מיד. הוא השיג עותק של התוכנה הזדונית והחל לנתח אותה כשהוא מתמקד בראש הקרב שלה. רלף לנגנר היה האדם הנכון במקום הנכון. מאחוריו היו שנים רבות של ניסיון וידע אינטימי אודות מערכות הבקרה של סימנס. כה אינטימי למעשה עד שסימנס שולחת אליו עובדים שלה להשתלמות. לנגנר ושני עמיתיו בחברה הקטנה השקיעו שבועות ארוכים בפענוח צפונותיה של סטאקסנט ולבסוף זכו בתמונה טובה ומלאה למדי של אופן פעולתה. תזכורת קטנה על מה שסיפרתי בפרק הקודם. התחלנו מזיכרון USB נייד נגוע שמכניס עובד כלשהו במפעל, אולי המחסנאי או רואה החשבון, אל מחשב העבודה שלו. סטאקסנט משתלטת על המחשב ומשם מדלגת בין המחשבים ברשת הארגונית עד שהיא מוצאת מחשב השייך למערכת הבקרה התעשייתית. דהיינו, מחשב שמפקח על מכונות בפס הייצור. סטאקסנט מחפשת על המחשב הזה תוכנה בשם Step 7 מתוצרת סימנס, ואם היא קיימת, פורצת אותה באמצעות סיסמה סודית. כעת מחפשת סטאקסנט ציוד בקרה בשם PLC, שהוא מחשב קטן המשמש כמתרגם בין מחשב הבקרה והמכונות התעשייתיות. אם היא מוצאת PLC שכזה, היא משתלטת גם עליו. כל מטרתו של המנגנון שתיארתי כעת, מהתפשטות בתוך רשת המחשבים הארגונית ועד השתלטות על מחשב הבקרה, היא להביא את הווירוס אל מטרתו. עד עכשיו לא גרמה סטאקסנט שום נזק, היא לא מחקה קבצים ולא גנבה נתונים. אם נשווה אותה לטיל מונחה, אז המנגנון שתיארתי עד כה הוא רק הרקטה שאמורה להביא את הטיל ליעדו. זו רקטה מתוחכמת ללא ספק, אבל החלק בטיל שגורם לנזק הוא ראש הקרב שלו, חומר הנפץ. וראש הקרב של סטאקסנט, הפיילוד שלה בלעז, הוא החלק שעליו נדבר כעת. לאחר שסטאקסנט משתלטת על מחשב המחובר ל-PLC, היא בודקת אילו רכיבים מחוברים אל ה-PLC הזה. ספציפית, היא מחפשת שני שבבים שתפקידם לשלוט על מהירות הסיבוב של מנועים. השבבים צריכים להיות מתוצרתן של שתי חברות ספציפיות, וקון מפינלנד ופרארו פיה מאיראן. אם שני השבבים האלה אינם קיימים, או אם מתוצרתן של חברות אחרות, סטאקסנט מפסיקה את פעולתה ומוחקת את עצמה מהמחשב. אם נתגלו השבבים הרצויים, סטאקסנט בודקת תדר שקשור במהירות סיבוב המנועים המחוברים אליהם. התדר אותו היא מחפשת הוא בין 807 ל-210 הרץ. שוב, אם אין בנמצא מנועים שכאלה, או מהירות הסיבוב שלהם אינה בטווח הרצוי, סטאקסנט עוצרת ומוחקת את עצמה. בואו נחזור על כל השרשרת הארוכה של תנאים ספציפיים ההכרחיים לפעולתה של סטאקסנט. מחשב שעליו מותקנת תוכנה מסוימת של סימנס, המחובר ל-PLC של סימנס, המחובר בעצמו לשבבים מתוצרתן של שתי חברות ספציפיות, השולטים על מנועים מסתובבים בטווח מהירויות מסוים מאוד. סט כזה מדוקדק של תנאים שווה ערך לדפדוף בספר הטלפונים ולאיתור מישהו בשם ישראל ישראלי שגר ברמת גן ברחוב ארלוזרוב מספר 38 בקומה הרביעית. אם מצאת את ישראל ישראלי, סביר להניח שזה האדם שאתה באמת מחפש, שכן הסיכוי שיש שניים כאלה קלוש מאוד. הדקדקנות הזו, שאינה אופיינית כלל לווירוסי מחשב, הדהימה את רלף לנגנר. מי ישקיע כל כך הרבה משאבים כדי לפגוע במתקן אחד ספציפי? התשובה הייתה כמעט מתבקשת מאליה. מדינה שמבקשת לתקוף מתקן צבאי של מדינה אחרת. ולשם נתח השדו של לנגנר. הוא יצר קשר עם כמה וכמה מלקוחותיו, הסביר להם את ממצאיו, ושאל אותם איזה מתקן תעשייתי עשוי להתאים לדפוס הספציפי אותו מחפשת סטאקסנט. עד מהרה נמצא מתקן שכזה, צנטריפוגת גז להשארת אורניום. מהו תהליך השארת אורניום? אני יכול לספר לכם, אבל תצטרכו לשמור את זה בסוד. אורניום הוא החומר הדרוש לשם ביקוע גרעיני, התהליך שמתרחש בליבותיהם של קורים גרעיניים לייצור חשמל וגם בפצצות גרעין. קיימים בטבע מספר סוגים או איזוטופים של אורניום, אך רק סוג אחד מסוים, אורניום 235, מתאים לתהליך ביקוע גרעיני. הבעיה היא שאורניום 235 נמצא בריכוז נמוך מאוד באורניום טבעי, פחות מאחוז, וזו הסיבה שמרבצי אורניום בתוך האדמה אינם עוברים תגובת שרשרת ומתפוצצים מעצמם. כדי להשתמש באורניום בקור גרעיני להפקת חשמל או בפצצת גרעין, יש להעשיר את האורניום, דהיינו להעלות את ריכוז האורניום 235 בתוך חומר הגלם. הדבר דומה לקבוצת כדורסל שרוצה לזכות באליפות. ככל שיהיו לך בקבוצה יותר שחקני NBA לשעבר, דהיינו ריכוז גבוה יותר של שחקני NBA מתוך כלל השחקנים, כך יגבר הסיכוי שתזכה. שיטת ההשארת האורניום הנפוצה ביותר היא באמצעות צנטריפוגה גזית. לצורך ההסבר, לא ממש משנה איך מתבצעת ההשארה בפועל. מה שחשוב לדעת הוא שהאורניום מחומם לטמפרטורה גבוהה, ואז מוזרק בתור גז לתוך צנטריפוגה, או סרכזת בעברית, שהיא מכל צר המסתובב במהירות אדירה, עשרות אלפי סיבובים לדקה. הגז הלוהט עובר דרך סדרת צנטריפוגות זהות ומגיח מהצד השני כשהוא מואשר באורניום 235. דהיינו, אחוז האטומים מהסוג הזה מתוך כלל אטומי האורניום בגז גבוה יותר משהיה בכניסה לצנטריפוגות. אם 5-10% מאטומי האורניום בגז הם מסוג אורניום 235, החומר מתאים לשימוש כחומר דלק בקור גרעיני להפקת חשמל. אם מדובר ב-20%, אפשר לבנות איתו פצצה גרעינית. זהו. עכשיו רק אני, אתם וויקיפדיה יודעים את הסוד. הצנטריפוגות הללו, או ליתר דיוק המנועים המסובבים אותן, הן מטרותיה של סטאקסנט. אם התקיימו כל התנאים שציינתי קודם, שבבים מתוצרתן של חברות מסוימות המחוברים למנועים המסתובבים בטווח מהירות מסוים, סטאקסנט מתערבת בפקודות אל המנועים וגורמת להם לשנות את מהירות הסיבוב שלהם. בתחילה היא מגבירה אותן בכמה עשרות אחוזים, אחר כך מעטה לכמעט עצירה מוחלטת, ולבסוף חוזרת לסלד המקורי. שינויי מהירות אלה חוזרים על עצמם אחת ל-27 ימים. מדוע משחקת סטאקסנט במהירות הסיבוב של הצנטריפוגות? ובכן, מסתבר שצנטריפוגות גז הן מכונות רגישות מאוד. המהירות האדירה שבה הן מסתובבות סביב עצמן, בשילוב הטמפרטורה הגבוהה של הגז הרדיו-אקטיבי הממלא אותן, גורמת להן להיות רגישות מאוד לרעידות ולזעזועים. חשבו על הצנטריפוגה כרכב שנוסע במהירות אדירה על כביש מהיר ולפתע נתקל בבמפר. אם הרכב נוסע מספיק מהר, אפילו במפר נמוך יחסית יכול לגרום לנזק אדיר. באותו האופן, כל רעידה בלתי מבוקרת של הצנטריפוגה גורמת לחיכוך רב שמעלה את הטמפרטורה עוד יותר. במקרה הטוב, הצנטריפוגה תעבור שחיקה מוגברת ותתקלקל מהר מהצפוי. במקרה הרע, היא תתפרק לרסיסים. הסברה היא שעל ידי ההאצה וההאטה הפתאומיות של הצנטריפוגה, סטאקסנט יצרה בהן רעידות בלתי נשלטות שכאלה והרסה אותן. על פי דיווחים עיתונאיים קודמים, ארצות הברית וישראל ניסו במשך כמה וכמה שנים לחבל בניסיונות ההתחמשות האיראנים בפצצות גרעין באמצעות החדרה של רכיבים מזויפים או תקולים לקורים הגרעיניים שלה. לנגנר החל לחשוד שסטאקסנט היא עוד סוג ניסיון חבלה שכזה. הוא ניסה ללמוד על תוכנית הגרעין האיראנית כל מה שהיה יכול כדי לבסס את החשד הזה, ולמרבה האירוניה מקור המידע העיקרי שלו בעניין הזה הייתה לשכת הפרסום הממשלתית של איראן. לאורך השנים פרסמו האיראנים סרטונים ותמונות מתוך ביקוריו של נשיא איראן אחמדינג'אד במתקנים הגרעיניים השונים. אחמדינג'אד מהלך בין צנטריפוגות גז, אחמדינג'אד רוכן מעל כתפו של טכנאי ומביט על מסך הבקרה, ולנגנר בחן כל תמונה וכל פריים בסרטים האלה כדי ללמוד מהם על הציוד בו משתמשים האיראנים, ולבסוף השתכנע. איראן היא המטרה. העובדה שכ-60% מהמחשבים הנגועים בסטאקסנט שנתגלו בעולם כולו היו באיראן, רק חיזקה את השערתו. הוא פרסם את ההשערה הזו ואת הרציונל מאחוריה בסדרת פוסטים בבלוג של החברה שלו, אך שיער שלא רבים יאמינו למה שהיה לו לספר. בפועל, התגובה של עולם הבטחת המידע הייתה נלהבת. באחת ההזדמנויות, זמן לא רב לאחר שפרסם את מאמרו, הוא זמן להשתתף בוועידה של מומחי הבטחה בתחום הבקרה התעשייתית. ההרצאה של לנגנר הייתה אמורה לארוך 45 דקות, אבל דרישת הקהל הייתה כזו שלמארגנים לא הייתה ברירה והם העריכו את ההרצאה שלו לשעה וחצי על חשבון ההרצאה הבאה בתור. הקונצנזוס בקרב המומחים כיום, אם כן, הוא שסטאקסנט תוכננה כדי לפגוע בצנטריפוגות להעשרת אורניום במפעל איראני בנתנז. לאלו נזקים גרמה? קשה לדעת. על פי דיווחים עיתונאיים, תוכנית הגרעין האיראנית סבלה מעיכובים רבים בשנת 2010, וככל הנראה הוחלפו כ-1,000 צנטריפוגות במהלך אותה השנה בעקבות תקלות חמורות. מסמכים מודלפים התייחסו לתאונה גרעינית אפשרית שהראה במחצית הראשונה של 2010. נשיא איראן, אחמדינג'אד, הודה שהווירוס גרם לנזק מוגבל בצנטריפוגות, אם כי סביר להניח שבמקרה הזה הנטייה הטבעית של הרשויות בטהרן תהיה לצייר תמונה שממזערת את הנזקים שנגרמו. כעת אני מניח אתם ודאי שואלים את עצמכם איך יכול להיות שאף אחד במפעל העשרת האורניום האיראני לא הבחין בשינוי המהירות שגרמה סטאקסנט. במפעל אחד עשויות להיות אלפי צנטריפוגות מסתובבות ורועשות, כך שאולי קשה להבחין בצנטריפוגה אחת שמשנה את מהירותה לדקות ספורות, אבל הטכנאים במפעל מביטים בצגי הבקרה שלהם. אם צנטריפוגה כלשהי משנה את מהירותה באופן כה דרמטי, ודאי הופיעו על המסך התראות אדומות ובוהקות. שים לב, טכנאי, תקלה. הסיבה שההתראה כזו לא הופיעה על מסכי הטכנאים היא אולי ההברקה הגדולה ביותר של יוצריה של סטאקסנט. הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. את המוצר של Outbrain Engineering אתם מכירים גם אם לא ידעתם שבו מדובר. רוב ההמלצות שמוצעות לכם בסוף כתבות בוויינט, בהארץ, CNN, ESPN ועוד אתרים גדולים אחרים הן פרי פיתוחה של Outbrain. אלפי השרתים של Outbrain מגישים מאות מיליארדים של המלצות בכל חודש לכחצי מיליארד קוראי תכנים בכל רחבי העולם. זהו אתגר הנדסי ואלגוריתמי ענק שכל מטרתו להתאים לכל אחד מקוראי התכנים ברחבי העולם את המלצות התוכן שיעניינו אותו באותו הרגע, וכל זה בתוך כמה מילי שניות. יצא לי לבקר לפני שבועיים במשרדים של Outbrain ליד נתניה, וסביבת העבודה הזו היא אחת מהנעימות והכיפיות שיצא לי לראות. ל-Outbrain מחפשים מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות ווב, אנשי סיסטם, ביג דאטה ואלגוריתמאים. הקליקו על הבנר של Outbrain באתר של עושים היסטוריה, או שילחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs@outbrain.com. כשמשתלטת התוכנה הזדונית על מחשב הבקרה ועל ה-PLC המחובר אליו, היא מחליפה את התוכנה שב-PLC בתוכנה חדשה שהורסת את הצנטריפוגות. אבל לפני שהיא עושה זאת, היא מקליטה את הנתונים המתקבלים מהצנטריפוגות, מהירות, טמפרטורה וכו'. כעת, בזמן שהיא מתחילה לשגע את הצנטריפוגות ולסובב אותן במהירויות שצנטריפוגות ממש לא אוהבות, היא מציגה על מסכי הטכנאים את הנתונים המוקלטים. למטה, בחצר המפעל הרועשת, בינות לאלפי צנטריפוגות מסתובבות, צנטריפוגה אחת מתחילה לרקוד טנגו ולהשמיע רעשים של פורד אסקורט בעליות של הקרמל, הייתה לי אחת כזאת, לא ממליץ, אבל למעלה, בחדר הבקרה, כל הנוריות ירוקות, הכל בסדר. מהירות הסיבוב המוצגת על המסך תקינה. הטמפרטורה בתוך הצנטריפוגה היא בדיוק כמו הטמפרטורה אתמול. למעשה, זו באמת הטמפרטורה שהייתה אתמול, אבל איש מהטכנאים לא יודע זאת. בסופו של דבר, כמובן, מישהו יבין שמשהו לא בסדר. אם בחודש רגיל אמורות להתקלקל בממוצע 100 צנטריפוגות, ולפתע מתקלקלות 500, מישהו ישים לב. המנהלים ישאלו, והטכנאים יגידו שלא ראו שום דבר לא בסדר. בשלב הזה סביר להניח יזעיקו מנהלי תוכנית הגרעין האיראנית את המתכנתים שלהם, יושיבו אותם מול המחשבים הסוררים, ויבקשו מהם לבדוק מה קורה. איך יכול להיות שצנטריפוגות נהרסות אל ימין ועל שמאל, ותוכנת הבקרה מדווחת שהכל בסדר? כאן נכנס לפעולה מאפיין ייחודי ומבריק של סטאקסנט, מבריק במובן של Evil Genius אולי. כשהתוכנה הזדונית מחליפה את התוכנה ב-PLC בתוכנה חדשה, היא לא מוחקת את התוכנה הקודמת, היא שומרת אותה בצד, במקום כלשהו בזיכרון. כשהמתכנת פונה ל-PLC ומבקש ממנו, תן לי לראות את תוכנת הבקרה שלך, סטאקסנט מגישה לו בחזרה את התוכנה המקורית, התקינה, התוכנה שהמתכנת מצפה לראות. שימו את עצמכם לרגע בנעליו של אותו מתכנת איראני. הנה, קחו אורז. שירים של ריטה.
תפתח חלום.
אתם איראני. צנטריפוגות בשווי מיליוני דולרים נהרסות בכל יום, והמנהלים בלחץ אטומי. הבוס נושף מאחור על הצוואר, המתכנת מושך את התוכנה מה-PLC, והיא בסדר גמור. זו בדיוק אותה התוכנה שכתב בשבוע שעבר, ובדק אותה 1,000 פעם. אין שום דבר לא בסדר. אז איך יכול להיות שצנטריפוגה מתקלקלת או מתפרקת ללא התראה? כמהנדס, אני יכול לשים את עצמי בקלות בנעליו של אותו המתכנת, ולחוש בתסכול האדיר והמייאש שוודאי אחז בו באותו הרגע, ברצון למרות את השערות ולבעוט במחשב בשיא הכוח. כעת גם אפשר להבין את מרכיב הפרנויה בכל הסיפור. אני יכול להניח שאחרי שנחשפה סטאקסנט בתקשורת, והאיראנים הבינו מה התרחש אצלם במפעל, ומול איזו רמת תחכום הם מתמודדים, הם ודאי חשדניים במידה קיצונית. כל תקלת מחשב היא פוטנציאלית תוכנה זדונית חדשה ומשוכללת. על פי דיווח עיתונאי, מידת האמון שהאיראנים נתנו במערכת הבקרה שלהם הייתה כל כך נמוכה, עד שבשלב מסוים הם הושיבו אנשים מול הצנטריפוגות עצמן כדי לוודא שהן מסתובבות במהירות הרצויה. על פי רלף לנגנר, זו הייתה אולי כוונתם של יוצריה של סטאקסנט. הם היו יכולים לגרום לצנטריפוגות נזק קטסטרופלי, דהיינו לגרום לכל הצנטריפוגות להתפרק בבת אחת ולהשביד את המפעל, אבל הם העדיפו את הנזק ההדרגתי כדי לחבל גם באמון שנותנים המהנדסים במערכת שלהם. ציטוט: אם סטאקסנט גרמה לנזק קטסטרופלי כלשהו, זה היה במקרה ולא במכוון. התוקפים היו בעמדה בה יכלו לשבור את צווארו של הקורבן, אבל העדיפו חניקה מחזורית ומתמשכת. סטאקסנט הוא נשק בהספק נמוך שמטרתו העקרונית לקצר את זמן החיים של הצנטריפוגות האיראניות ולגרום למהנדסים לחשוב שאי אפשר להבין או לשלוט במערכות הבקרה המתוחכמות שלהם. סוף ציטוט. סטאקסנט, אם כן, הייתה תוכנית זדונית מתוחכמת מעין כמותה, שלא רק שהייתה מסוגלת לנצל פרצות בלתי ידועות במערכת ההפעלה ולעקוף תוכנות אנטיווירוס כאילו היו אוויר, היא גם ידעה איך להסוות את פעילותה, כך שלא המפעיל של הציוד התעשייתי ואפילו לא המתכנת של מערכת הבקרה עצמה היו מסוגלים לגלות אותה. כפי שמציין אנדרו גינטר, המתמחה בהבטחת מערכות תעשייתיות שכאלה, זו רמת מורכבות שאיש לא ציפה לה.
This class of attack had been described as possible years early in security conferences, but had never been seen in the wild until Stuxnet. Stuxnet, in a sense, did not invent any kind of new attack. Stuxnet took the most powerful, the most effective, the most you know, advanced of any technique that anyone had ever described in one of these security conferences before, and put them all together and made them work really well, all in one package. And this had never been seen before. This was the big thing.
ויש עוד שאלה אחת שלא עניתי עליה. אם סטאקסנט הייתה כל כך מתוחכמת, מדוע נתגלתה מלכתחילה? זו אינה שאלה טריוויאלית, שכן על פי אנדרו גינטר, ברור למדי שמי שיצרו אותה השקיעו בה המון זמן, כסף וכוח אדם איכותי.
You know, I developed software for 25 years. I wrote software, I managed teams that wrote software. I know how much it costs to produce software. This worm installed clean on every machine I tried it on. Everything from Windows NT all the way up to whatever was the Windows operating system of the day. All of the different variants, it installed clean and it ran clean on all of them. I know how hard it is to produce a legitimate product that works on that wide a variety of equipment. My estimation is that there was at least millions of dollars spent on the worm. It might have been tens of millions of dollars.
נוסף על כך, על פי דיווחים עיתונאיים, גרסאות מוקדמות של סטאקסנט היכו בהצלחה ובחשאי במפעלים איראנים כבר מאז 2005, דהיינו 5 שנים תמימות לפני שנתגלתה לראשונה ב-2010. מה הביא לכך שדווקא אז נחשף דבר קיומה? ובכן, ייתכן וסטאקסנט לא הייתה מתגלית אילו רק הייתה נשארת בגבולות מפעל העשרת האורניום האיראני. ליוצריה של סטאקסנט היה, ככל הנראה, מידע מודיעיני מצוין אודות המחשבים המותקנים במפעל, והתוכנה הזדונית פעלה שם ללא תקלות ובעיות. אך בשלב מסוים התפשטה סטאקסנט גם אל מקומות אחרים ואל מחשבים אחרים. הרבה מחשבים.
You know, you might ask, if that was the objective and the worm was that sophisticated, how did it ever get discovered? The people analyzing the worm have concluded that they've discovered what they think is a defect in the worm. And so this bug caused the worm to propagate. Instead of there being, you know, tens or hundreds of copies of the worm in the world, there grew to be at one point, I think, over 100,000 copies.
בג קטן, טעות בשורה אחת של קוד, גרמה לכך שמונה שהיה אמור לגרום לסטאקסנט להפסיק להדביק מחשבים חדשים אחרי 3 הדבקות רצופות לא פעל כשורה. כתוצאה מכך, התוכנה הזדונית המשיכה להדביק עוד ועוד מחשבים. ייתכן שבין המחשבים האלה היו כאלה שסטאקסנט גרמה להם לקרוס מדי פעם, וכך החלה שרשרת האירועים שהובילה בסופו של דבר לגילויה של סטאקסנט.
To produce that much code that is that reliable is extremely costly. And to have that investment vanish because of one line of code, what I'm really annoyed.
אתם יודעים, יש לי סיבה טובה להאמין שבין המאזינים לפרק הזה נמצאים לפחות חלק מהאנשים שיצרו את סטאקסנט. אם אני צודק, ואתם אכן מקשיבים לי כעת, אני חושב שכדאי לכם להקשיב לחלקו השלישי של הפרק הזה, כיוון שבחלק הבא נדבר עליכם. מי אתם, יוצרי האלמונים של סטאקסנט, ואילו רמזים השארתם לנו בתוך קוד התוכנה שלה? האם ייתכן שגילויה של סטאקסנט לא היה מקרי? זאת אומרת, רציתם או קיוויתם שתתגלה? ומי הן דוקו ופליין, אחיותיה של סטאקסנט? כל אלה ועוד בפרק הבא, חלקו השלישי והאחרון של סטאקסנט. זהו, עד כאן. בשבוע הבא, חלקה השלישי והאחרון של הסדרה הקצרה הזו על סטאקסנט, אז יש למה לחכות. הנה עדכון חשוב, אז פיתחו את האוזניים היטב. בעוד חודש וחצי, בשמיני בפברואר 2016, נעשה אירוע מיוחד וממש ממש מגניב, אירוע שאני בעצמי מצפה לו מאוד, מפגש הפאבלאב להדפסה קלט מימדית במדעטק שבחיפה. הפאבלאב היא מעבדה לייצור דיגיטלי, ויש בה מדפסות קלט מימדיות, מכונות חיתוך לייזר, קרסמות ממוחשבות, ועוד מגוון מכשירים שמאפשרים ליוצרים ומייקרים ליצור פרויקטים מגניבים. הסדנאות במעבדה הן בדרך כלל בתשלום, אבל אנשי המדעטק, בנדיבות יוצאת מן הכלל, הזמינו אותי לקיים ערב מיוחד למאזיני עושים היסטוריה בחינם. אז מה מתוכנן לנו? אנחנו נפגשים בשעה 4:30 אחרי הצהריים במדעטק שבחיפה. תהיינה שתי סדנאות במקביל. אחת היא סדנת תכנון וייצור בהדפסת תלת מימד, כולל תכנון והדפסה של מודל, והשנייה סדנת עיצוב וייצור באמצעות חיתוך לייזר, שבה ניצור קופסאות בעיצוב אישי. אם אתם כמוני ומתלהבים מהטכנולוגיות המסעירות האלה, אסור לכם לפספס. שימו לב, יש לנו רק 35 כרטיסים לחלק, שזה לא הרבה, אז מי שמעוניין להירשם מוזמן להיכנס לדף של הפרק הזה באתר שלנו, ranlevi, ranlevi.co.il, ולמלא את תופס ההרשמה, כל הקודם זוכה. ודבר אחרון, האירוע הזה הוא למבוגרים בלבד, בלי ילדים. בדרך כלל אפשר להגיע לפאבלאב עם ילדים, אבל מכיוון שאין לנו הרבה מקומות ורציתי לאפשר לכמה שיותר מאזינים להגיע, אז הפעם נעשה את זה מבוגרים בלבד. אני רוצה להזכיר שפרק חדש של סיפור משפחתי עלה לאוויר בשבוע שעבר, סיפורו של אילן שוהם, הקיבוצניק המרדן שלקח חלק בשחרור הכותל בששת הימים וחציית התעלה במלחמת יום כיפור. פרטים נוספים ובירורים לגבי הזמנת סיפור משפחתי ב-www.familysounds.co.il. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אני אשמח אם תסייעו לנו להביא נותני חסות ומפרסמים לתוכנית. מישור נוסף הוא עזרה בדחיפת CM-Pod, הפודקאסט האמריקני החדש שלנו. אם יש לכם חברים, מכרים או משפחה בארצות הברית שיכולים לסייע לנו בשיווק של CM-Pod, אני אשמח מאוד אם תכירו בינינו. כל חשיפה לקהל האמריקני היא צעד חשוב בדרך להצלחה. צורי מקשר, רן את ranlevi.com.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית. www.ranlevi.co.il תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.